טוב, אז כידוע, חז"ל מספרים על אחד האמוראים שנכנס לחדר המיטות של הרב שלו, וכשהוא שאל אותו, מה אתה עושה פה? ורואה, נכנס מתחת למיטה, כשאותו רב, דובר על רב כהנא, שנכנס מתחת למיטה של רב, ואומר לו, מה אתה עושה פה? והתשובה שלו היא תשובה ידועה, מה הוא ענה לו? תורה היא ולימוד אני צריך. יפה. ומשם למדנו שאנחנו צריכים לדבר בצורה הכי פתוחה והכי בריאה והכי משוחררת על הדברים שלפעמים קשה לדבר עליהם. אגב, אחת העצות הכי טובות בכל העניין הזה שתכף נדבר עליו, אני לא כך אוהב לקרוא לזה פגם הברית, אני יותר אוהב לקרוא לזה קדושת הברית, כי באמת זה קדושה, ולפעמים גם יש פגם, הרבה פעמים יש פגם, אבל באמת, תכף נדבר על זה. על כל פנים, אחת העצות הכי מעשיות, שהכי עוזרות, זה לדבר. לדבר על זה עם מישהו. זה אחד הדברים הכי קשים, כי בצורה טבעית כל אחד מתמודד עם עצמו, ונקרא לזה, תכף נדבר על זה, אבל נניח, כן, שהוא מרגיש פדיחה, מה שנקרא היום, מרגיש לא נעים עם עצמו כשיש לו נפילות בתחום הזה, ואז הוא בטוח שגם הקדוש ברוך הוא שונא אותו, וגם הוא בטוח שאם הוא ידבר על זה עם מישהו, אז הוא יגיד לו, מה, איך זה יכול להיות שאתה נופל, מה פתאום, ואז הוא לא מדבר על זה עם אף אחד, ואין לו עם מי לחלוק את הדברים, וממי לקבל עצה טובה, ומישהו שיעזור לו, והוא נשאר עם עצמו, תקוע על הדברים האלה, ומתחרבש בתוך עצמו, וככה זה יכול להפוך להיות משהו יותר קשה, וזה לכן לדבר על הדברים זה הדבר הכי בסיסי. אז בואו נתחיל קודם כל מהדבר הכי בסיסי. הדבר הכי בסיסי הוא שהגוף שלנו הוא דבר מדהים, הוא דבר נפלא, אם תרצו הוא גם דבר קדוש, מבשרי חזה אלוקה, זה לא תאונת דרכים, הקדוש ברוך הוא לא ברא פה שום איבר באיזה טעות, גם את איבר המין, הוא לא ברא אותו בטעות, והוא לא ברא אותו בשביל להכשיל אותנו, הוא לא ברא אותו בשביל להפיל אותנו, והוא לא איזה אויב שרק צריך להתפלל, לא יודע, שיעוף מפה ויפסיק להיות פה ולעשות את העבודה הזאת, אלא כל הגוף שלנו, הוא בכללו האיבר הזה, זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים אותו. אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו צריכים לפתח אהבה מאוד גדולה לגוף שלנו. מאוד לשמוח במה שאנחנו ובמי שאנחנו, כיוון שיש פה כוח מאוד מאוד גדול, הכוח הוא להביא חיים לדורות הבאים. זה לא סתם, ואני עכשיו לא נכנס למקורות ככה בהרחבה, זו שיחה כזאת חופשית ופתוחה, ומי שרוצה לראות, אני מאוד ממליץ לו, לראות באורות הקודש, פסקה שנקראת תיקון הברית והרצון, ששם אומר הרב קוק, שהסיבה שהכוח הזה הוא כוח כל כך עוצמתי ויצר כל כך גדול, היצר המין הוא יצר כל כך גדול, זה בגלל שעם הכוח, עם היצר הזה, אנחנו באנו לעולם ואנחנו מחוברים דרכו לכל הדורות שלפנינו, ומהיצר הזה, מכוח היצר הזה, אנחנו נשאר גם בעולם אחרי 120 שנה, אנחנו מהכוח של היצר הזה נביא ילדים והם יביאו ילדים, וככה עד סוף כל הדורות וגאולת העולם, זה חיים. זה כוח של חיים, זה כוח נפלא, זה כוח חיובי, זה כוח טוב, וצריך לאהוב את הכוח הזה ולא לשנוא אותו. כי לפעמים יש מצבים שאתה מתחיל לשנוא את עצמך ואת הכוח הזה שיש בך, וזה דבר מאוד מאוד לא נכון. צריך לאהוב את עצמנו ואת הכוח הזה שיש בנו. עכשיו בוא נאמר דבר מאוד מאוד חשוב ובסיסי. כל מי שמרגיש את הדבר הבא, סליחו לי אם אני אהיה קצת ככה בוטה, אבל לצורך העניין אני אומר דברים פשוטים שאני מעריך שכל אחד מרגיש אותם על עצמו, אבל אני אחזור עליהם ככה בשביל ליישר קו ככה עם כולנו. כל מי שמרגיש את ההרגשות הבאות שעכשיו אני אתאר פה בדקה הקרובה, הוא צריך להיות אדם מאושר. הוא צריך להיות אדם מאושר, כיוון שהוא אדם מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד נורמלי, ולכן הוא צריך להיות מאוד מאושר. מה עם ההרגשות האלה? ההרגשות האלה הם שכשאני רואה, נדבר על עצמי, זה יהיה הכי נוח, כי זה גם באמת ככה, גם בגיל שלי זה עדיין ככה, וברוך השם שזה ככה. כשאני רואה כל מראה שהוא של אישה, כל איבר של אישה שהוא ככל שזה איבר יותר יותר חשוף ויותר מיני ויותר שגורם לי לראות, כשאני רואה את המראה הזה, בין אם אני רואה אותו פיזית ברחוב, בין אם אני רואה אותו בתמונה, בסרט, בכל אמצעי ויזואלי אחר שהיום כמובן קיים בצורה מאוד מאוד חזקה, ואני כתוצאה מהמראה הזה מתחיל להרגיש בתוכי איזשהו התחממות, איזשהו התלהבות פנימית, איזשהו חשק, איזשהו יצר, איזשהו תאווה, ובמחילה מכם, בדרך כלל מה שמתלווה לדבר הזה זה שאיבר המין שלי מתחיל להתקשות, ואם אני לא מצליח לעצור את הדבר הזה, אז מתעורר עוד יותר חשק ממש להוציא את הזרע שמצטבר אצלי באיבר המין, ועד כדי שאם אני לא מצליח לעצור אותו ולעמוד בו, אז התוצאה הסופית של כל הגירוי המיני הזה, של כל החום הפנימי הזה וההשתוקקות הזאת, יכול לגרום לי בסופו של דבר גם מה שנקרא להוציא את הזרע שלי רק לבטלה. כן, אם זה היה בסיטואציה אחרת שהייתי מתעורר כתוצאה מזה שאני רואה את אשתי ומוציא את הזרע כשאני יחד עם אשתי במקום הנכון, בזמן הנכון, בהקשר הנכון, שאני יחד איתה ואני עכשיו מקיים את המצווה להיות איתה, לשמח אותה, לשמח אותי, בטח אם זה להביא ילד לעולם, אבל גם אם זה לא להביא ילד לעולם, אלא פשוט להיות ביחד עם אשתי בחיבור טוב ואמיתי ונכון שמשמח אותנו ומחבר אותנו, אז כמובן שזאת הייתה חגיגה נפלאה, זאת הייתה שמחה גדולה, זה היה מאוד נעים, וזה היה מאוד מחזק את הקשר בינינו ומאוד מחבר אותנו. אבל אם זה קורה בגיל שאני רווק ואין לי מישהו שמותר לי לעשות איתה את הפעולה הזאת, אז אני עכשיו חס וחלילה הוצאתי את הזרע שלי לבטלה, שזה כמו כל התיאורים שאי אפשר לייפות אותם, זה דבר שהוא אסור, ואפילו יש עליו ביטויים ידוע בזוהר וכדומה, ביטויים של חומרה גדולה, מי שעושה את הדבר הזה בעצם לוקח חיים, ובעצם לוקח את החיים האלה וכאילו הורג אותם, כן? כאילו שם אותם במקום שהם לבטלה, ופוגע בכוח הזה, ואז אחרי שזה קורה לי, אני כמובן מאוד מאוד מתוסכל ומבואס ועצוב, וככה הפחות בדרך כלל זה מה שאמור להיות. מי שמרגיש ככה זה טוב, זה סימן טוב, זה סימן שזה מפריע לו, סימן שזה כואב לו, סימן שהוא לא אוהב את מה שהוא עשה וכולי. אבל אני חוזר למשפט הראשון רגע. למה אנחנו צריכים להיות מאושרים? בגלל שזה סימן שאנחנו מאוד נורמליים. ולהיות, להיות, אני אומר בעדינות נורמלי, אני לא רוצה להישמע חס וחלילה זה, אבל זה מקום פה להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, לכן אולי אני צריך קצת להיזהר מהמילה נורמלי, אבל מי ש מאיזשהו סיבה לא מרגיש את הדבר הזה שתיארתי עכשיו, אז יכול להיות לזה שתי סיבות. או שהוא הרג את היצר הרע, והוא צדיק עליון שכבר לא מתגרה מנשים, כי הוא הצליח לעבוד על עצמו ברמה כזאת שזה כבר לא עובד עליו, והוא נאמר עליו מה שכתוב על דוד המלך, שהוא ליבי חלל בקרבי, שהוא שחט את יצר הרע. רוב האנשים לא מצליחים להגיע לדרגה הזאת, זו דרגה מאוד גבוהה. ואם בכל זאת אני לא מרגיש שום דבר, יש מקום לשאול את עצמי, האם הכל בסדר? האם הכל במערכת הפיזיולוגית הנורמטיבית שאמורה להיות אצל גברים, כשהם רואים נשים, זה מה שאמור להיות. אם זה לא קורה, יש מקום לברר את הדבר הזה. ובעיקר, במחילה מכם, אבל היום הנושא הזה כבר מאוד מאוד פתוח, ואפילו עכשיו הוא עלה לכנסת עם הסיפור הזה של חוק האיסור לעשות טיפולי המרה, אם אני מרגיש שאני לא מתגרה מנשים, אלא מתגרה מגברים, נשים לא פועלות עליי בכלל. ואילו כשאני רואה גברים, בעיקר שאני רואה אותם במצב ששוב מבחינה מינית הם חשופים בצורה כזאת או אחרת, ואני מתגרה, הפעולה הזאת שהזכרנו קודם, הפעולה שהזכרנו קודם, אני מרגיש אותה קצת יותר כשאני נמצא עם גברים. אם אני מרגיש את זה, קודם כל לא להיבהל, אבל לטפל. לא להיבהל, אבל לטפל. לא להיבהל, כי להיבהל זה אף פעם לא טוב, זה לא עושה שום דבר טוב להיבהל, זה רק דבר שמייאש אדם, זה דבר שתוקע האדם, אז לכן בהלה היא לא מומלצת בחיים בכלל. אבל כן, להגיד, רגע, בוא נבדוק את הדבר הזה, ולדבר על זה, ולספר את זה למישהו. לא קרה שום דבר, היה לי כבר במהלך השנים בישיבה, לא מקרה אחד ולא שניים, בין היתר אחרי שיחות מהסוג הזה, מגיע בחור ואומר, הרב, תשמע, בא אליי, או שבא למישהו אחר, מאיש צוות, אומר לו, תשמע, כך וכך וכך, אני מרגיש שאני לא מתגרה מנשים, ואני כן עם גברים, אני מרגיש כל מיני דברים. צריך לדעת שבאחוז גדול מהמקרים, תעזבו עכשיו את כל מה שאתם שומעים בחוץ, אחוז גדול מהמקרים זה דברים שאני אומר לכם מניסיון, ששלחתי אנשים למספר מפגשים, לא צריך לקרוא לזה המרה וכאילו איזה, כאילו בן אדם הוא 100% ועכשיו בצורה פסיכולוגית הפכת אותו, הרגת אותו והפכת אותו לצד אחר. הרבה פעמים זה בלבול בזהות המינית שקרתה באיזשהו שלב בגילאים לפעמים מאוד צעירים, ואתם לכם דוגמה של ילד בגיל 6 שדוד שלו עשה עליו בייביסיטר, ויש המון דוגמאות מהסוג הזה. היית בן 6, עשו עליך בייביסיטר, אותו אחד שעשה עליך בייביסיטר, לא הבנת מהחיים שלך, היית ילד קטן, שיחק איתך קצת באיבר המין שלך ויחד עם שלו, ועשה כל מיני דברים, באותו רגע לא הבנת בדיוק מה קורה, אבל משהו אצלך זז. משהו השתבש בזהות המינית הטבעית והפשוטה שהיא כמו שהזכרנו קודם, ולא ידעת אז כי היית ילד והמשכת עם זה, וכן על זה הדרך יכול להיות כל מיני מקרים מהסוג הזה שמשהו בזהות המינית השתבש כתוצאה מאיזשהו שיבוש קטן של איזו הטרדה כזאת או אחרת שממש, אפשר לומר אפילו בקטנה, הייתה בגיל אפילו קטן. זה יכול להיות מאישה, זה יכול להיות מאיש, זה יכול להיות כל מיני דברים. מה שהם עשו, הם פשוט שיבשו את את הגדילה הטבעית של האדם, ואז שהוא מגיע לגיל שבו מה שאמור להתפתח אצלו זה אותה יצריות כלפי נשים, זה לא קורה כתוצאה מזה שיש לו לפעמים איזשהו טראומה מנשים, לפעמים יש לו הפוך, לפעמים יש לו איזה מין איזה משיכה לגברים, בגלל ששם זה התחיל, שם התחילו איתו את הקטע הזה, ואת זה דבר שבקלות אפשר להחזיר אותו. זה לא שזה איזשהו אדם מהאנשים האלה, מהאחוז הקטן הזה, שבאמת לפעמים זה בלתי אפשרי, ואי אפשר לתקן, ואז אנחנו פורסים ידיים למעלה ואומרים לקדוש ברוך הוא, לא מבין אותך, לא מבין את ההנהגה שלך, איך בראת אותי או את חבר שלי בצורה כזאת. אני מעריך היום בעולם הפתוח שלנו, שבטח גם אתם כבר מכירים, אני לפחות מכיר כמה אנשים שהם כאלה, והם אנשים תורניים, אנשים דתיים, והם אומרים, זהו, ניסיתי הכל, אני לא מצליח לטפל, אני לא יודע, לא הייתי במקומם, אני לא יודע מה באמת הם עשו, מה לא עשו, אבל הם מרגישים שהם לא הצליחו לטפל, וזהו. זה אחוז קטן ש... זהו, זה להנהגה האלוקית, לא מבין, לא יודע את ההנהגה האלוקית בעניין הזה. אבל הרבה מאוד מקרים ניתנים לטיפול פשוט בכמה פגישות, בכמה שיחות, מחזירים לאדם, מבינים בעצם מה הוא עשה, מחזירים אותו לטבע הזה שלו, ולאט לאט הוא מתחיל לחזור בעצם להוויה המינית הבריאה והרגילה שלו. זה אני אומר מצד אחד בסוגריים, מצד שני זה לא סוגריים בכלל, כי אגב זה לא חייב להיות משיכה לגברים, יכול להיות שמשהו השתבש בדרך בלי משיכה לגברים, אבל גם אין איזושהי משיכה לנשים. יש מקום, יש היום אנשים שעוסקים בזה, לא צריך להתבייש לבוא אליהם ולהגיד, רגע, אני מוטרד מזה, אני ברוך השם, אולי אני לא נופל בנפילות כמו שכל החברים שלי נופלים, אבל מצד שני אני רוצה לבוא לחתונה ולהיות מגורה ולהיות להיות פעיל בתחום המיני כמו שצריך, אז אם משהו בזה אני לא מרגיש כמו שצריך, צריך לראות אם נתקע אצלי משהו בתחום הזה. בשורה התחתונה, אני חוזר עוד פעם, כל מי שמרגיש את מה שאמרתי קודם, צריך לשמוח מאוד, נגדיר את זה ככה, נוריד את המילה נורמלי, הוא צריך לשמוח מאוד, כיוון שהכל בסדר, כל רגיל הוא נורמלי, הוא נמשך לדברים שצריך להימשך מהם, והוא מתמודד. עכשיו יש לו שנים של התמודדות, שתכף נדבר על זה איך מתמודדים, אבל קודם כל זה שמחה מאוד גדולה. עכשיו לא רק שזה שמחה מאוד גדולה, פה אני רוצה לעבור לעוד שלב, יש הרבה פעמים שברוך השם היום אני חושב שכבר בדורות שלכם זה כבר הרבה פחות, אבל עדיין חשוב לומר את זה, לפעמים בגלל הידיעה שזה אסור וצריך להילחם בדבר הזה שהוא אסור, אז אנחנו נמצאים עכשיו כל הזמן במלחמה, כל הזמן. בגלל זה אמרתי, אני מעדיף לא לקרוא לזה שיחה על פגם הברית אלא שיחה על קדושת הברית, כי כשקוראים לזה פגם הברית אז חשוב שנבין. אני אתן עכשיו שיחה של שעה בחמש דקות, כי אין זמן, אבל ברית זה דבר מדהים. ברית זה קריטת קשר בין שני אנשים, בין האדם לבין הטבע, לבין הבריאה, לבין הקדוש ברוך הוא, ברית בין הבתרים, וברית זה דבר מדהים. ואנחנו בעצם כל החיים אנחנו עושים בריתות. אנחנו עושים ברית של נישואין, ואנחנו בברית משפחתית עם המשפחה שלנו, אנחנו מחויבים, אנחנו בברית עם חברים, אתם חיים פה ביחד, באותו חדר, אנחנו בברית, ולחיות בברית קודש, זה לא רק בהקשר הזה של... שאני מוציא זרע בטלה או ראיתי מראה אסור או וכדומה. לחיות נקרא לזה בראש של אדם שקורת ברית, זה אומר, אתן לכם דוגמה, אתם יודעים נכון, רגילים לומר מילה זה מילה. מה זאת אומרת מילה זה מילה? כאילו הבטחת למישהו משהו, שמתם לב פעם לזה שהמילה מילה זה כמו ברית מילה שהיא נמצאת באיבר המין. מילה זה מילה, זאת אומרת, אם מילה שלי זה מילה, אם אני הבטחתי לך משהו ואני מקיים, ואם אני עומד בדיבורי, אז אני עכשיו שומר הברית. תגיד, מה הקשר בין זה לבין זה למעלה, זה בפה, זה למטה? זה אותו כוח. זה כוח חיובי. זה כוח של חיים. כמו שאמרנו, הברית זה הבאת חיים לעולם. הבאת חיים לעולם זה לא רק פיזית להביא ילדים לעולם. אני יכול להיות אדם שמביא חיים לעולם, ואני יכול לחיות כאדם שכל הזמן מפריד, וכל הזמן בעצם גורם לחיים להיות לא טובים, להיות נפרדים, להיות אם אני מדבר לשון הרע, אז אני מפריד בין אנשים. אני עושה הפוך מהברית. אם אני משקר, אז אני מפריד בין אנשים. אם אני לא עוזר למישהו במקום שאני יכול לעזור, אז אני מפריד. והפוך, אם אני מחפש תמיד את הטוב, אני מחפש תמיד לעזור, אני מחפש תמיד להיות חיובי, אני מחפש להיות בברית עם כל מי שמסביבי, אני בעצם חי חיים שהם חיים חיוביים, שמחים, טובים, וממילא גם הכוח הזה, תתפלאו לשמוע, אבל אולי לא תתפלאו, כי אתם בטח מכירים את זה כבר גם מכל מיני ספרים ודברים שאתם לומדים ושומעים וכולי, אבל זה גם עוזר מאוד להתמודד עם הכוח הזה. זאת אומרת, הסיפור הזה, תכף נגיע תכלס גם להתמודדות עצמה עם הכוח הזה, איך עושים ומה עושים כדי לא ליפול, ומה עושים אחרי שנפלנו, תכף נדבר על זה. אבל אני אומר לפני זה, כשאתה חי חיים שמחים, זה מתחיל מזה שאתה אוהב את הגוף שלך, אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את החיים, אתה אוהב את החיים בצורה החיובית. לאהוב את החיים זה לא אומר שעכשיו בגלל זה אני הולך וכל היום מתפנפן ועכשיו, לא יודע, שותה יין ואלכוהול וסמים והולך לבלות, אני אוהב את החיים, את החיים האמיתיים. אני אוהב את החיים האמיתיים, זה אני אוהב את החברים, אני אוהב את המשפחה, אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הטוב, אני רוצה כמה שיותר לעשות טוב בעולם, אני אוהב את הגוף שלי בצורה חיובית. מה זה אומר שאני אוהב את הגוף שלי בצורה חיובית? אני לומד איך לאכול, אבל לאכול נכון. לאכול נכון זה אומר לאכול דברים כמה שיותר בריאים, לאכול את הכמות שנכון לי לאכול. שוב, שיחה ארוכה, ואני לא אגיד את זה עכשיו, כי אני מקצר מאוד. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, אתה רוצה לעבוד על יצר המין? אחת הדרכים, תעבוד על יצר האכילה. יצר האכילה קצת יותר קל לעבוד עליו, מאשר יצר המין, כי יצר המין הוא עוצמתי כל כך, שכשאתה כבר מגיע לסיטואציה, תכף נראה, מאוד קשה לעמוד בה. יצר האכילה זה משהו יומיומי, אפשר לעשות כל מיני תרגילים, אני אומר לכם שעשיתי את זה, ואני עד היום עושה את זה, כל מיני תרגילים של כמה פרוסות לחם הייתי רגיל לאכול בארוחה, ואני מוריד אחת או שתיים, וכמה שוקולדים ומיני מתיקה, ואני מוריד קצת, או וכן, אז זה הדרך, כל אחד עם הדברים שהוא אוהב, אני קצת מתרגל לשלוט, מצד אחד לשלוט, ומצד שני לא לדכא את הגוף שלי, להגיד לגוף שלי, אתה אוהב לאכול? מצוין, אני אתן לך לאכול, אתה צריך לאכול, ואני אתן לך לאכול טוב, אבל אני אשמור עליך, אני אשמור עליך ואני אבסט אותך שזה יהיה נורמלי, ואני אעשה ספורט, אני אעשה ספורט עם הגוף שלי, יש לי גוף, אני אוהב אותו, אז אני אתעמל איתו, ועכשיו יהיה לי חדר כושר, אז אני אעשה משקלות איתו, ואני לא אצטרך ללכת לחדר כושר מעורב ובשעות, לא שעות, אני יכול לעשות את זה בישיבה, בשעות שמתאימות ללימוד שלי, ומתאימות גם לאווירה שאני רוצה להיות, אבל אני אפעיל את הגוף שלי בצורה חיובית. וכן, אז זה הדרך, בעיקר עכשיו בין הזמנים, אני פותח סוגריים, השיחה הזאת נכונה כל השנה, ואני נותן אותה תמיד לפני בין הזמנים, כי ברור שההתמודדות היא בכל זאת הרבה יותר קשה מאשר בחממה בישיבה. אז גם עכשיו בין הזמנים, אגב, אני מאוד ממליץ מחר להיכנס לסדנה של הרב בניה בשעה 10. הרב בניה איש אימון, עבר הרבה הכשרות בעניין הזה, והוא עושה סדנה שמי שנמצא בה מקבל המון המון כלים איך לעבור את בין הזמנים. סדנת מטרות, איך לחלק את הזמן, איזה דברים לעשות. בגדול אני אומר לכם את העצה הידועה שכולכם יודעים, להיות עסוקים ולהיות מתוכננים ולא לתת לדברים לזרום ככה, בוא נראה איך יהיה הלילה יעבור, ואיך אני אקום בבוקר, ואז נראה מה אני עושה. תתכנן טיולים, פעילות ספורטיבית, התנדבות, ביקורים משפחתיים, ספורט, מוזיקה, כן, אחרי תשעה באב. תתכנן את הדברים, פחות או יותר מה אתה עושה בכל זמן, ושהזמן יהיה מלא, לעבוד, מחפשים כסף, קצת חסר כסף, תעבדו. תעבדו, תנצלו את הזמן הפנוי שלכם, תעבדו קצת, תהיה לכם גם קצת כמה שקלים לאחר כך, שלא תצטרכו בישיבה, לא תחשבו על זה בכלל. תעשו כל הזמן להיות עסוקים בדברים שאתם אוהבים, בדברים טובים, בדברים חשובים, דברים של החיים, תאהבו את החיים, החיים הם טובים, ואז זה בעצם בעומק, זה קדושת הברית. אנחנו חיים את הברית בצורה הנכונה. תתפלאו כמה הדבר הזה עוזר, לשמור גם על קדושת הברית. זה פשוט לאט לאט מקבל פחות מקום. כיוון שאתה נותן לזה משהו חיובי, כיוון שאתה משתמש בכוחות החיים שלך בצורה חיובית, ולא נלחם. אתה לא כל הזמן נלחם, אלא אתה להפך, אתה מתחיל מהטוב. אתה מתחיל מזה שאתה אוהב את הגוף ואוהב את הכוח הזה. אז חוץ מהכוח הזה הספציפי, שכרגע אתה לא יכול להפעיל אותו, יש איזו תקלה עכשיו, מגיל 13-14 עד גיל 22, שבזאת השם עוד סוגריים, שגם כן תזכירו לי שנה הבאה לתת לכם שיחה על גיל הנישואים. במשפט אחד, אנחנו מאוד מאמינים בישיבה, אם אפשר לרוב האנשים, תמיד זה יוצא מן הכלל, לרוב האנשים נכון לא להתחתן לפני הצבא, פתח את האישיות, פתח את הלימוד, פתח את דרך החיים, להעמיק, ללמוד ולהתכונן לקראת בגרות, וחיי נישואים רציניים ואמיתיים, לעבור את הצבא, שם אתה מקבל הרבה מאוד כלים והרבה מאוד פיתוח של מידות. נדבר על זה שנה הבאה בשיעור ב', איך זה מפתח את האישיות ואיך זה בונה את המידות שלך ואת כל האישיות שלך. גומר את הצבא, חוזר לישיבה, שיעור ד', חצי שנה, שנה, קצת חוזר לעומק עולם התורה, ואז ההמלצה שלנו התחתן גיל 22, גיל 23, גם הרבה יועצי נישואין ששמעתי אותם ומומחים שאומרים זה גיל מעולה לנישואין. לא ילד, לא צעיר מדי, כבר מבין את החיים, מבין את המשמעות, אבל לא רווקות מאוחרת כמו שקורית היום, שאתה כבר מתרחק מעולם התורה, ולפעמים חלילה אתה כבר לפעמים קצת מגיע לנישואין פחות ממקום של קודש וממקום טהור ואמיתי. עכשיו יש לך כמה שנים, מגיל 13-14 עד הגיל הזה, באמת לא פשוט. בא הקדוש ברוך הוא, זה לא תאונת דרכים, שם אותנו פה, אומר, אתם סיירת שלי. הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר, סיירת מטכ"ל. אחרי מה שקורה היום בכל העולם, בכל המציאות, שאנשים כבר מגיל צעיר כבר עושים הכל, בצורה חופשית לגמרי, אני לא יודע אם הקורונה קצת עכשיו אולי קצת עוצרת אותם, אבל או שהם מגדירים את עצמם קפסולה, אז הם מותר להם להיות ביחד, הם עושים מה שהם רוצים. ואנחנו גיבורים מדהימים. גיבורים מדהימים. כל הנפילות שלנו שלא יהיו, הן לא מתחילות לגרד. אתם לא מבינים כאילו כמה הקדוש ברוך הוא בשמיים, כמה הוא שמח בכל אחד מכם שלא הולך ממחילה מכם ועושה את מה שבני גילו כבר מגיל 15 כבר עושים, או 13 או 16 או לא משנה, כבר עושים את זה מזמן בצורה חופשית לגמרי. והנה אנחנו באים ואומרים, לא, אנחנו לא נגיע לזה, נכון, אנחנו מתמודדים, קשה לנו, אנחנו נופלים ועוד פעם ומנסים לקום וקשה וכואב, אבל אנחנו סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל שהקדוש ברוך הוא בעולם. הוא אומר, אתם בני הנאורים כחיצים ביד גיבור, אתם גיבורים אדירים, עם כל הקושי שלכם, אתם, אני אוהב אתכם, אני מתגאה בכם. נורא נורא חשוב לחשוב על זה בצורה כזאת, כי אדם לפעמים חושב, מה אחרי שהוא נופל, אומר את הקדוש ברוך הוא בטח שונא אותי, ואם מישהו היה יודע את מה שאני עושה, בטח היו מתרחקים מני כולם, למה אני לא מדבר על זה עם אף אחד? כי מה אני, זה פדיחה, כאילו חושבים שאני כזה צדיק, גם בישיבה אני מתחיל כזה להיות בבית מדרש, ואני מגיע לתפילה בזמן, ואני גם נמצא פה הרבה, ומה אני עושה בלילה, ומה אני עושה כשאני בבית, אללה הסתר, איפה אני ואיפה הבן אדם שרואים אותו פה, זה מישהו אחר בכלל לגמרי, ואתה בטוח שאתה בכלל חי באיזה שתי זהויות, ואתה איזה סוכן כפול, ואתה בכלל עובד על כולם, ואתה הכי צבוע, אתה הכי צבוע שיש בעולם, כי אתה פה כאילו משחק אותה איזה משהו אחד, ואז שמגיע פתאום כל הדברים האחרים, פתאום שם אתה מישהו אחר, אז חברים, זה לא נכון. זה לא נכון. אתה האדם האמיתי שלך זה הבית מדרש, והתפילות, והמעשים הטובים, והזה, אם עכשיו ברגע נקי לגמרי, היו אומרים לך, אתה יכול לבקש בקשה אחת מהקדוש ברוך הוא, יש כוח אחד שהוא ייקח לך. כן, זה לא יקרה, אבל תיאורטית, כן? יש משהו אחד, אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאווה אחת, קח ממני. אני, בלי לעשות פה סקר, כן? אבל אם היינו ככה באיזה סדנה יותר פתוחה, אני מעריך שהרוב הגדול היו אומרים, וואו, הקדוש ברוך הוא, קח ממני את זה, רק את זה, קח, תניח לי, אם תשאיר, תחזיר לי אותו בנישואין, כשאני הולך להתחתן, תחזיר לי את הכוח הזה, קח לי אותו עכשיו לאיזה כמה שנים, אני מעריך שרובנו הגדול, אם לא כולנו, זה מה שהם היו רוצים שיקחו מהם. זאת אומרת שזה מה שאנחנו רוצים באמת. ולכן כל הנפילות הן לא אנחנו האמיתי, ולכן גם אפשר לדבר על זה. סתם לדבר על זה? אין טעם סתם לדבר על זה. אבל אם אתה חושב שזה חבר טוב שיכול לעזור לך, ויכול לעזור לך, לפעמים הורה, לפעמים רב, לפעמים חבר, לפעמים מישהו שאם אתה תדבר איתו, אולי גם תעשו ביחד עבודה. אחת השיטות זה שחברים עוזרים אחד לשני על ידי כל מיני דברים בפלאפון וכל מיני דברים שמסכמים ביניהם כדי לעזור, מחילה, כדי לעזור אחד לשני להתמודד עם הסיפור הזה. כמה זה מרגיע אותך כשאתה מרגיש שאתה יכול לפתוח לפני מישהו ולספר לו את הקשיים האלה שאתה עובר. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותך והוא בדי לא שונא אותך. ולכן זה נורא נורא חשוב להבין את הדבר הזה קודם כל כגישה כללית. טוב, אחרי כל הדבר הזה, אנחנו עכשיו כמה טיפים מעשיים פשוטים כדי באמת לנסות לקבל קצת עצות מעשיות בעניין הזה. בסופו של דבר בתכלס, אחרי כל מה שדיברנו פה, בסופו של דבר אתם אומרים, טוב, 100%, דיברת דברים יפים, הברית, הגוף, אני אוהב, אני זה, בסדר, אבל תכלס, בוא, אני מחר מגיע הביתה. אולי לא צריך את הבית, אני תמיד מדבר על הבית, היום יש לכם את הפלאפונים, אז זה גם בישיבה, אבל בבית, כמו שאמרנו, בטוח שזה מתעצם, כי בכל זאת אתה יוצא ורואה חיים ורואה אנשים, ולצערנו רואה נשים, ונשים היום מתלבשות ברחוב כבר כמעט כמו בשפת הים, ככה שבאמת דברים מאוד מאוד מגיעים אלינו. יש בתים שגם האמצעי תקשורת שפתוחים בבית, לפעמים ההורים לצערנו לא מודעים למה שהילדים שלהם, הנערים שלהם עוברים, ולכן הם נותנים ככה למחשבים ולטלוויזיות פלזמות גדולות שפתוחות בבית בצורה חופשית עם כל מה שרואים שם. מספיק פרסומות לראות, אני במקרים הבודדים שיוצא לי להתארח באיזשהו מקום שיש טלוויזיה, אתה רוצה לראות, סתם, צריך עוד חדשות, עוד חדשות, כאילו מה, הדבר הכי, סתם חדשות, מה קורה, מי מפגין נגד מי ומי נגד מי קורונה ואני לא יודע מה, וחייבים להכניס בין לבין, כמובן, כסף והכל, חייבים להכניס פרסומות, והפרסומות במחילה מכם, הדברים ידועים, בקיצור, זה הולך להיות דמות קשה. אז פה צריך להבין את הדבר הפשוט, ועוד פעם במחילה להבין את התהליך הפיזיולוגי שקורה אצל האדם. יש במוח, ואני לא כזה איזה מומחה, אבל אני חושב שכל אחד מכם כבר יודע את זה, כל אחד ששמע כמה שיחות כאלה במהלך השנים בישיבה, כל שנה בשובבים מביאים פעם שיחה כזאת, פעם שיחה כזאת, אז לאט לאט אתה מקבל את התמונה הפשוטה והידועה שכל אחד מרגיש אותה על עצמו. כן, יש מקום כזה במוח שהוא המקום של הגירוי. והמקום הזה, כל הנקודה היא שכשזה מתחיל להתעורר ומתחיל, השרשרת מתחילה לרוץ, שרשרת הגירוי מתחילה לרוץ, ככל שאנחנו מנסים לעצור את זה בשלב מוקדם יותר, יש יותר סיכוי להצליח. ככל שאנחנו מתקדמים עם התהליך, יהיה הרבה הרבה יותר קשה, לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל עד כמעט בלתי אפשרי לעצור את התהליך. לכן, ואגב, זה לפעמים גם מין גלגל שהולך ככה. הגירוי, כמו שאמרנו קודם, ממה הוא קורה, מה אני רואה, מה זה עושה לי בגוף, ואז זה מתחיל לרוץ. אם הגעתי עד הסוף, זאת אומרת, עד הנפילה, כן, הנפילה הגמורה של שרבת זרע לבטלה, אני נכנס בדרך כלל לאיזשהו ייאוש, שתכף ננסה לראות איך לא נכנסים אליו, אבל הרבה פעמים זה קורה. הייאוש הזה, למרבה הפלא, משהו גורם, זה לא לחזור על המעשה הזה, אלא בסופו של דבר הרבה פעמים לברוח עוד פעם לאותו מקום. זאת אומרת, ייאוש מוביל לתסכול, תסכול מוביל, אגב זה לא רק ייאוש מזה, בכלל בחיים כשאדם מתוסכל מדברים, במקום לבנות את עצמו בצורה תמיד חיובית, בצורה תמיד של להסתכל קדימה, ולראות מה הוא יכול לתקן, ולשמוח במה שיש לו, ולראות איך הוא מתקדם, אם הוא נמצא תמיד בעולם של תסכולים וסוג של משברים וייאושים, אחת הבריחות הנוחות זה למקום הזה, למקום של ההנאה הרגעית, זה עכשיו לשכוח מהעולם, אז היום זה יכול להיות גם על ידי סמים ודברים כאלה, שאנחנו לא תמימים ויודעים שהם קיימים בעולם, וגם נכנסים לעולם הישיבות, שאנחנו בגלל זה, מה שאנחנו מדברים פה מאוד מאוד נוגע גם לנושא הזה, איך אדם מחזיק את עצמו מתוך עצמו בצורה בריאה וחיובית, ולא נותן לעצמו לברוח למקומות האלה, אלא מקבל את כל הכוחות של החיים מהמקום החיובי של החיים. אבל אם זה לא קורה, ויש איזשהו תסכול ואיזשהו ייאוש ואיזשהו מתח, אז המקום לברוח הוא המקום, בין היתר זה שוב לחזור לפול הזה, למעגל הזה של אז בוא נפתח עוד פעם רגע ובוא נראה, ואז שוב נכנסים תוך הסחרור, ואז נופלים פעם נוספת. כדי שזה לא יקרה, אז יש פה שני דברים שצריך להשתדל לעשות. דבר ראשון, החכם עיניו בראשו, הוא מנסה מראש חושב על הדברים, וזה לא סתם חזל אמרו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. החכם עיניו בראשו, להיות חכמים. חכמים לא צריך בשביל זה להיות עם 200 IQ, איזה גאוני עולם. זה חוכמת חיים, זה חוכמה של המציאות. כולנו מכירים את עצמנו, כל אחד יודע את הנקודות הרגישות שלו. ואגב, מי שמכיר את החוברת של איתן זימן, ומי שרוצה, יש לי פה תמיד קבוע אצלי בתיק, שאפשר להזמין אותה ממנו, כמה שקלים, 10 שקלים. יש חוברת שבה אתה ממלא לעצמך, אפשר גם לעשות את זה בצורה עצמאית, אפשר לצלם רק את הדף הזה של המעקב, אתה לוקח שבועיים, ואתה פשוט עוקב אחרי עצמך, ורואה מה הסדר יום שבסופו חלילה אתה מגיע לדברים האלה. זאת אומרת, אני בשעה 10 מתיישב ליד, ב-10 בלילה מתיישב ליד המחשב, בחדר ההוא שבו אין אף אחד מבני הבית. כשאני מתיישב שם, בהתחלה אני רואה משהו בסדר, משהו טוב, ואז קופץ לי בצד, כי כידוע יש שם מומחים גדולים שיודעים איך בדיוק לסדר את זה ככה, שיקפוץ לך מה שהאנשים שם עם הכסף הגדול, אתם כולם יודעים שיש שם מיליארדים של שקלים מסתובבים שם מאחורי כל תעשיית המין והפורנו שנמצאים בכל המערכת הזאת של העולם של הפלאפונים והמחשבים וכולי, ידאגו לתמונה שתקפוץ לך, ובהנחה שגם לא עשית את הסינון שיכול לגרום לזה שזה לא יקפוץ, ועדיין יכול להיות שיקפוץ, כי אם זה לא סינון ברמה גבוהה, אז עדיין יכול להיות שיקפוץ, ואז הקפיצה הזאת היא המקום שבו אני שנייה אחת לוחץ, כן, זה הכל בנוי על שניות, על הסיריות השנייה, אתה לוחץ על החיצה הזאת, טק, לקח אותך לאותו מקום שהוא רצה שתגיע אליו, ויש לך עוד אפשרות לעצור את זה, אבל אם אתה עוד לחיצה אחת כבר למקום הבא, ואז כבר יכול להיות שזה כבר משם הדרך כבר כמעט בלתי אפשרית. אז מה עושה אדם שיש לו יומן מעקב כזה? הוא מסתכל על היומן הזה אחרי כמה ימים שהוא עשה, ואז הוא אומר, אוקיי, אז אני, המסקנות שלי, אני לא נכנס לחדר הזה בשעה הזאת, אני שם את המחשב במקום עם אנשים, אגב זה אחד הפתרונות בבית, לבקש מההורים שהמחשב של הבית יהיה במקום מרכזי, ושלא יהיה מחשבים בבית במקומות פרטיים שרק אתה נכנס לחדר ויכול לסגור דלת, אלא רק במקומות שמסתובבים שם אנשים. עוד סייג שאתה עושה, אני לא נכנס למחשב בשעות שאין אנשים לידי, כדי שזה לא יגרום לי. וכן על זה הדרך, יש פה אין ספור, אותו הדבר עם הפלאפונים האישיים כמובן, יש היום שיטות, מי שמכיר את זה, אתה יכול להזמין משהו, אתה יכול לעצמך לעשות שבשעה מסוימת האינטרנט פשוט מתנתק. אתה יודע שמשעה מסוימת זה הבעיה, מ-11 בלילה שם מתחיל הסיפור שלך, אתה ברגע של כוח, ברגע של אמת, ברגע של זה, אתה עושה לעצמך את התוכנה הזאת, ומספר על זה גם לאיזה חבר, כדי שזה, ואם אתה יותר אמיץ, אז אתה בכלל נותן את הפלאפון למישהו אחר בלילה, משעה מסוימת, או שם אותו בארון, או כל אחד עם התחבולות, תעשה לך מלחמה, אבל יש פה גם בחינה של מלחמה. זאת אומרת, חוץ מבחינת השלום שדיברתי עליה קודם, שאדם יחיה בשלום עם הגוף שלו, יחיה בשמחה עם החיים שלו, ולא כל הזמן יהיה במלחמה, אלא להפך, יחיה בטוב וכולי, יש קטע מסוים שבו כן, זה מלחמה. זהו, יש את המקום המסוים, וזה בסדר. זה בסדר שיש גם מלחמה, כי בנקודה מסוימת צריך גם מלחמה. אז במלחמה כמו במלחמה. במלחמה, מי שאתם תגיעו לצבא, אתם תראו שיש בצבא, יש דבר שנקרא תודעת אויב. זה נקרא תודה. יש לזה שיעורים, מי שעוד יהיה במודיעין וכולי, אז בכלל ילמד את זה בלי סוף, וגם חיילים פשוטים נותנים להם קצת מהדבר הזה, תודעת אויב. להבדיל, אבל יש פה בחינה של אויב. כמו שאמרנו קודם, האיבר הזה הוא איבר אהוב, הוא איבר טוב ונעים וקדוש, הקדוש ברוך הוא ברא, אבל בשנים האלה, בסיטואציות מסוימות, יש לו גם בחינה של אויב. תודעת אויב זה לדעת איך אני... איך האויב מתנהג נגדי ואיך אני נלחם נגדו. ואני עושה את כל התרגילים בראש כדי לא להגיע למקום הזה, אבל זה אחרי מה שאמרתי קודם, שרוב האנרגיות שלי הן אנרגיות חיוביות. אנרגיות חיוביות זה להעסיק את עצמי מבחינת הזמן, מבחינת הכוחות חיים שלי, אני מתנדב, אני עושה ספורט, אין לי זמן לזה בכלל, אני בסוף נשפח ממת מהעייפות, הולך לישון, אבל יתר ביטחון גם עושה את הסינון בפלאפון ומבטל אותו, את האינטרנט משעה מסוימת, שלא יהיה לי גם אם, לא יודע, פתאום יהיה לי כוח, שלא יהיה לי אפשרות בכלל. וזה בסדר גמור, וזה מצווה גדולה, וזה לא חולשה ולא כלום, אלא זה עוצמה, וזה בריאות גדולה. אז קודם כל אנחנו עושים את כל השיטות כדי לא להגיע. חס וחלילה, ואגב, עוד דבר מאוד מאוד חשוב, כל ניצחון הכי קטן צריך לשמוח עליו שמחה גדולה. ואחת הבעיות שיש בנושא הזה, זה שאנחנו את הניצחונות הקטנים לא סופרים, ואת הכישלונות אנחנו כל הזמן סופרים ובגדול. וזה טעות מאוד מאוד גדולה. אנחנו כל... מה זה ניצחון? ניצחון הכי קטן. הצלחתי בכמה דקות להתאפק, לא להיכנס לאיזשהו מקום. הצלחתי יום אחד לעמוד בהחלטה שהחלטתי שאני לא אכנס לחדר הזה בשעה הזאת ואני לא אפתח את הפלאפון היום, והצלחתי לעשות את זה חצי שעה אחרי, כבר לא הצלחתי. החצי שעה הזאת היא שמחה גדולה. ואני צריך, אני תמיד צוחק, אני אומר, פעם שמעתי לפני איזה כמה שנים, היה איזה משחק כדורגל באיזה אליפות העולם, מה שאני לא יודע מה, איזה נבחרת ניצחה את פנמה, איזה 8-1 או משהו כזה. ו... מה זה? לא יודע, בקיצור, אלה שהכניסו רק גול אחד, לא יודע למה אני זוכר פנמה, לא משנה, אלה שהכניסו רק גול אחד, היו, האמת היא שגם בחרת ישראל זה ככה. הייתי ילד, בשנת 1970, קמתי בשלוש בלילה כדי לשמוע ברדיו, משחק כדורגל בין ישראל ושוודיה, איך זה נקרא? במקסיקו היה, נו, אליפות העולם בכדורגל, מונדיאל של הכדורגל, ישראל, זה היה אחד, מוטל שפיגלר, היה כוכב של מכבי נתניה, והיה כוכב של מבחרת ישראל, ותקע גול והיה 1-1. איזה שמחה, כאילו לקחנו את אליפות העולם, כאילו מה אתם, כולה איזה גול אחד לקחתם, מקום 16 שם מתוך 16, לא יודע כמה, מה אתם איזה, אבל מה, אתה מבסוט, כאילו תקעת גול אחד לאיזה נבחרת, קצת יותר חזקה ממך, והם תקעו לך שש גול. בקיצור, אני צוחק, אני אומר תמיד, בוא נשמח על כל גול שאנחנו תוקעים. כל הצלחה היא, כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא שמח בה, הוא... אבל, כמו שאמרנו, עם כל השיטות שעשינו, ואני לא יודע מה, והיצר עדיין הוא עוצמתי, הוא מטורף, הוא יש לו כוח אדיר, והוא, לפעמים אנחנו לא יכולים עליו. לא יכולים עליו, אין, הוא פשוט משתלט עלינו, ונכנסנו לתוך הסחרור הזה או האחר, כל אחד איך שפועל עליו, ונפלנו. בין אם זה נפלנו במראות לא טובים וכו', והצלחנו איכשהו לפחות לא להגיע ליותר מזה, ובין אם מה שקורה הרבה פעמים שלא הצלחנו וגם זה הלך יותר מזה ואכן נפלנו ויוצאנו זרע לבטלה ובשיא ההתלהבות והכוח ואנחנו עכשיו מרגישים כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותנו בערך ואנחנו הכי שנואים עליו ובכלל מי אנחנו איזה גרוטאות לא שווים כלום כאילו כל התורה שלנו לא שווה כלום כל התפילות שלנו לא שוות כלום כל המעשים הטובים שלנו כלום הכל לא שווה כלום, אחרי הדבר הזה אנחנו אפסים גמורים שום דבר. אז פה צריך להיות מאוד מאוד חדים, מאוד מאוד חזקים, בצורה שכלית לבוא ליצר ולהגיד לו, אתה לא תוכל עלינו. אתה לא, ניצחת פעם אחת, ניצחת עוד פעם, אבל אתה לא, זה נקודות, אבל בקרב הגדול, אתם יודעים שיש במלחמות, יש ניצחון במערכה הגדולה, ויש ניצחונות, יש גם בטניס כזה, יש כזה כאילו... 1-0, 1 זה, השאלה היא מי ניצח בסוף. וגם במלחמות, יש לפעמים האויב ניצח פה, ניצח שם, מלחמת יום כיפור, כבשו את כל רמת הגולן, הסורים, המצרים, חצי האי סיני, וואלה, ניצחו, עוד קרב, עוד קרב, כמה ימים הלך להם, מי בסוף, מי ניצח במלחמה? מי בסוף לדורות עולם, את מי זוכרים שהוא ניצח? ברור שאנחנו ניצחנו, אותו הדבר גם פה. היצר, מה שהוא רוצה זה לייאש. צריך לזכור את הדבר הזה מאוד. מה שהוא רוצה זה לייאש, הוא לא רוצה להפיל אותך עכשיו, הוא רוצה להביא אותך למצב שאתה פשוט מתייאש מהסיפור הזה ואומר, תקשיב, יאללה, אין לי כוח לזה, יאללה, אני פשוט נכנס לתוך הבור השחור הזה, שוקע בתוכו וזהו, נמאס לי כבר, לא יכול יותר עם הדבר הזה, שיבוא עוד פעם, ואחר כך אני אברח לזה עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, כי מהייאוש, מהתסכול, אז בסוף אני הולך עוד פעם למקום הזה, ואז חס וחלילה היצר ניצח. אבל אם היצר, אתה אומר לו, וואלה, 1-0, 2-0, בסדר, הלאה, שחקת אותה עליי, בסדר, הצלחת, לא הצלחתי עם כל התרגילים שעשיתי, לא אבל אני לא מתייאש, נקודה, שבע, ייפול, צדיק וקם. שימו לב לפסוק, לא הפוך, לא שבע יפול וקם צדיק, לא אומרים שמי שנפל וקם הוא צדיק, זה הפוך. מי שמחליט שזה בחינת הצדיק, מי שמחליט שתמיד הוא יקום, הוא באמת יצליח לקום. שבע יפול צדיק, גם צדיק נופל, אבל קם. זאת אומרת, אני תמיד חדור עין למטרה. המטרה שלי היא חיים בריאים, שמחים, נורמליים. אני שמח בגוף שלי, וגם שהגוף שלי יפיל אותי, אני עדיין שמח במי שאני ובמה שאני, ויש לי המון המון דברים טובים, ואני עושה המון המון דברים טובים, ואני מצליח בהמון המון דברים טובים שאני עושה, ועכשיו נקודתית הוא הצליח עליי אחד. אני לא נותן לעצמי את הייאוש הזה, אני קם מהר עם כל הקושי, עם כל ברגש, לא בא לך לקום מהמיטה, בא לך להישאר במיטה עד 12, בלי תפילה, בלי כלום, לא בא לך כלום עכשיו, לא אתה רוצה, אין לך... לא, אתה אומר, אתה עכשיו עובד עם הראש, לא עובד עכשיו עם הרגש, אתה עובד עם הראש, אתה אומר לא, אתה חייב, אחי, אתה חייב לקום, חייב לקום, תלך לתפילה רגיל, כן, כמו רגיל, ואתה לא צבוע ולא כלום. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך גם עכשיו כשאתה בא להתפלל לפניו. גם כשאתה חושב שאתה חיית אדם פרא, איך שהיית לפני שעה, שעתיים. אתה לא כזה, זה לא מי שאתה באמת. לך תתפלל. עכשיו אין מקוואות, אז אני לא יודע איפה, תלך, אם יש לך איזה מעיין, לך לטבול בים, אשקלון, יש ים, אשדוד, אפשר לטבול בים, רק כשיש מציל, לא ללכת בלי מציל, זה מסוכן. אבל כשיש מציל, לא תשעת הימים, בעיה, לך, אם יש לך אפשרות לטבול, התבילה היא חבל הזמן, היא מחזירה אותך מחזק, אבל לא תמיד יש תבילה. התורה היא מעיין. התורה זה מעיין. לך תתפלל ותלמד כמה דקות תורה. התורה יש לה כוח של אש לשרוף את כל ה... זה, ותגיד, מה אני צבוע? מה אני לומד עכשיו? כן, אתה יכול, אתה צריך ללמוד עכשיו. הקדוש ברוך הוא אוהב את הלימוד שלך עכשיו. זה מחזיר אותך לנורמליות. לך תרביץ איזה ריצה. לך תעשה משהו. תעשה משהו עם הגוף שלך עכשיו, תרביץ איזה ריצה עכשיו של איזה 5 קילומטר, תרביץ איזה משהו מטורף, תחזור כמה שיותר מהר לחיים נורמליים, לחיים רגילים, שים את זה בצד, אל תעשה מזה סיפור, אל תעשה מזה סיפור יותר ממה שזה, אוקיי, קח מזה את המסקנות, מה שאתה צריך לחוברת הזאת של המעקב, זה מה שתעשה, מעבר לזה, תמשיך עם כל התוכניות שלך, עם כל החיים הרגילים והבריאים שלך. אם תיקח את זה יותר מדי, אתה סתם נכנס לתוך הסחרור הזה, אלא אם כן, חס וחלילה, אבל זה בדרך כלל משהו אצל באמת את מיעוט של אנשים, שזה כבר איזה רמה של התמכרות. עכשיו מאוד מאוד חשוב לדעת, חברים, לא כל דבר זה התמכרות. אנשים לפעמים חושבים שהם ממוכרים למין. וכשאדם הוא בהתמכרות, אז הייאוש שלו והמחשבה שלו שהוא יכול לצאת מזה היא עוד יותר מתסכלת. כי הוא אומר, אין, אני כבר, אני כבר לא יכול לצאת מזה. אני כבר... אז חברים, לא כל נפילה וגם כמה נפילות וגם כמה וכמה נפילות הם לא, ממש לא בהכרח התמכרות. התמכרות יש לה הגדרות. יש לה הגדרות מקצועיות. והייתי, וכדאי, כמו שאמרתי קודם, כדאי להתייעץ ולדבר עם מישהו. ואם לא נעים לך לדבר עם חבר, ולא נעים לך לדבר עם רב, ולא נעים לך לדבר עם אבא או עם אח גדול, אז תחפש, יש היום המון ארגונים והמון גופים שאתה יכול גם בצורה אנונימית להתקשר ולדבר, ואף אחד לא יודע מי אתה אפילו. ובטח אם יש לך איזה דמות שאתה מכיר שאתה יכול לדבר איתה פנים אל פנים, תספר לו מה עובר עליו. אל תתבייש, זה כולם, כולם בתוך הסיפור הזה, בצורה כזאת או אחרת, כולנו בתוך הסיפור הזה. ותברר, אם חלילה אתה, יגיד לך מישהו מקצועי, וואלה, אתה באמת בזה, בסדר, אז בוא, אז קח טיפול, תראה, אתה צריך כבר איזשהו טיפול מקצועי. רוב האנשים זה לא ברמה הזאת, זה ברמה של נפילות, ולפעמים כמה נפילות, ואגב, לפעמים גם, לפעמים זה מדהים אותי, מדי פעם, לא יודע באיזה הקשרים, יצא לי שבא אליי איזה בחור, היה לי, לא זוכר כבר, לא רוצה להגיד את השנה, אבל לא כל כך, לא כל כך מזמן, היה בחור שבתוכנית מטרות, אתם זוכרים, לא יודע אם עובדים על זה עכשיו בזמן האחרון, אבל אנחנו משתדלים לעשות תוכנית מטרות עם כל תמיד, היה מישהו שעשיתי איתו, אני רצה לעבוד על הנושא הזה של הברית, ועשינו איזה שיטת עבודה עם הדף שיש בישיבה, יש דף מטרות, אתה אומר, מגדיר לעצמך למה זה חשוב לי, ומה מפריע לי, למה אני לא אצליח, למה זה. קיצור, הלך, עבד על זה, אחרי כמה חודשים, אמר לי דבר מדהים, כמעט רציתי לנשק אותו, רק אסור לנשק, אז לא יכולתי לנשק אותו, אבל בלב רציתי לנשק אותו, אומר הרב, אני כבר 4 חודשים נקי. הבין איזה משפט זה? זה משפט שנראה לי, הקדוש ברוך הוא, כל הפמליה שמעלה שם, כולם רוקדים שם, כולם שם פשוט אומר, הרב, אני 4 חודשים נקי. ואדם עשה עבודה מסודרת, איך להתמודד עם הדבר הזה, בצורה ממש עם, 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 עם דף עבודה, סדר פעולות מסוים, עשה את העבודה, דבר מדהים, כמה חודשים נקי. היה מדי פעם, שמעתי משפטים כאלה שרק לימדו אותי, שוואלה, זה אפשרי, זה אפשרי. נכון שזה קשה מאוד, אני מניח שזה לא נחלת הכלל, אבל עצם העובדה שבחורים כמוכם, שאני אומר לכם, מספר לכם, חבר'ה כמוכם בדיוק, שמישהו בשיעור א' אומר לי אחרי, באמצע השנה, לקראת סוף השנה, אומר, אני כמה חודשים נקי, זאת אומרת שהדבר הזה, עד הרמה הזאת הוא אפשרי. אבל גם בלי הרמה הזאת, אנחנו יכולים לשמוח על כל יום שאנחנו נקיים, ועל בדי כל שבוע, ועל כל הצלחה קטנה, וממש יומיומית צריך לקפוץ עליה כמוצא שלל רב, ובאמת פשוט לחיות ב, 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 בשמחה, לחיות חיים טובים של אהבה, את הכוחות, הרי בסופו של דבר הכוח הזה מה זה? זה כוח של אהבה. הרי לצערנו הרב, אולי משפט אחרון, לצערנו הרב, כאשר אנחנו נמצאים הרבה במיניות שהיא לא מיניות של קודש, אז הדבר הזה עלול, חס וחלילה, אם לא נעשה את מה שאמרנו עכשיו, שנתייחס לזה במידה ובמשקל, גם בנפילה, ותמיד נהיה בחיים חיוביים, אם זה לא יהיה ככה, ואיכשהו נשקע בתוך הדבר הזה, אז זה גם יכול להוביל לדיכאונות במישור הזה. במישור, אתם יודעים שלפעמים, שמעתי פעם מאיש מקצוע, שלפעמים התסכול הזה של אדם עם עצמו והמאבקים האלה האינסופיים, לפעמים מובילים בסוף לאין עונות. כלומר, לפעמים בסוף זה מוביל לאיזשהו משהו במערכת המינית שלא עובד כמו שצריך. חיי נישואין. החיי נישואין עשויים, עלולים להיפגע במידה מסוימת, אם נגיע אליהם אחרי המון המון חוויות, נקרא לזה כביכול, חוויות מיניות לא בריאות, מיניות שהיא לא של, שהיא באה באמת מתוך קשר, מתוך אהבה, מתוך רצון לחיים בריאים וטובים ויצירת חיים ויצירת קשר בין בני זוג. אם אדם נמצא הרבה בתוך המיניות הזאת, חס וחלילה, אחר כך בחיי נישואים, ייקח קצת זמן לשקם את זה ולבנות חיי נישואים טובים ולעשות מיניות שהיא באמת מיניות שמגיעה מתוך קודש, מתוך אהבה, מתוך חיבור. אז הדבר הזה הוא נמצא באמת בידיים שלנו. ככל שהחיים שלנו יהיו יותר מלאים, יותר, נהיה יותר עסוקים גם בלימוד, גם בעשייה, בכל המישורים, ככה אנחנו נאהב את הגוף שלנו בצורה בריאה, נחיה את זה בצורה טובה ונורמלית, נתייחס גם לנפילות במידה ובמשקל שלהם, ולא נתרשם מהדבר הזה יותר מדי, ונלך הלוך ונתחזק בדברים החיוביים, ואל תתפלו אם תגיעו אפילו למצב של הרבה הרבה ניצחונות והרבה הרבה מאוד ימים נקיים. זה אפשרי, אבל גם אם לא קרה שום דבר, אז בעזרת השם ואידך זיל גמור, כמובן יש עוד הרבה מה לדבר בעניין, אבל רק ככה קצת פתיחה של דברים, ובעזרת השם שכל יהיה לטובה ולברכה.